שלום. עמוד רשת זין בספר הכוזרי, לפי מה, מה איזה מהדורה? אבן שמואל. יפה. טוב, במאמר חמישי פסקת הדבר, יש אמנם תרגומים אחרים במהדורות האלה. בלחסן, זה עשה לך משהו, אה? טוב, אמר הכוזרי, השמיעני נא בקיצור כללי הדעות שנתבררו אצל השורשיים, הלא הם המדברים, אנשי חוכמת הקלם. אז קצת צלט פה הדברים האלה, צריך להסביר. היו בעולם הדובר ערבית בימי הביניים שני זרמים עיקריים בפילוסופיה. היה זרם שקראו לו הפילוסופיה, והיה זרם שקראו לו הקלם. מה שקראו הפילוסופיה זה היו זרמי מחשבה שהושפיעו מאריסטו ומאפלטון במידת מה, אבל בעיקר מאריסטו. והקלם, אלו היו כתות אחרות שהיו מצויות בעיקר במזרח. כלומר, הפילוסופים היו במערב, בדרך כלל באלנדלוס, מה שנקרא היום ספרד, ובמזרח, כלומר בבגדד, שלט יותר הקלם. קלם, אלו כיתות מוסלמיות שהושפיעו מתורות סוקרטיות אחרות, כגון דמוקריטס וכדומה. בסדר? שני הזרמים העיקריים. הרמב״ם למשל הוא תומך בדעת הפילוסופים. רבנו סעדיה גאון יש לו יותר נטייה, לא בכל דבר, יש לו קצת נטייה אל המותקה למין. זה ויכוח פנימי לפילוסופיה הערבית. בסדר? אז אנשי הקלם היו מפורסמים מאוד באותם הימים, פעלו הרבה, ולכן מבקש רבי יהודה הלוי לקבל באופן תמציתי את יסודות התורה של הקלם. מה פירוש המילה קלם? דיבור, מילה, כן. זה תרגום של היוונית לוגוס, שפירושו גם דיבור, גם מילה וגם חוכמה. בסדר? אז הוא מבקש, תלמד אותי את זה. אמר הכוזרי, דבר זה אין בו תועלת, חבל על הזמן. מה? הבנתי. מה אמרתי? לא, הכוונה לחבר. אמר החבר, דבר זה אין בו תועלת. למה אין בו תועלת? לפי מה שלמדנו עד עכשיו. הרי יש הבדל עצום בין החוכמה הספקולטיבית הנלמדת בשכל האדם לבין החוכמה המתגלה בנבואה. ואחרי כל מה שהסברנו לך לפני כן על תורת אריסטו ועד כמה קושיות יש עליה, אז אני מתפלא עליך שאתה עוד מבקש לשמוע את דעת הקלם. זה הכוונה. קלם פאדי, יפה. כן? אבל בכל זאת הוא יסביר את זה. פרט לחידוד השכל וחוכמת הדברים, זה דבר חשוב, כן? כלומר, מי שבקיא בפילוסופיה ובשיטות פילוסופיות, אז מתחדד שכלו, וזה דבר שהוא בוודאי חשוב, משום שעל ידי כך אתה יודע להבחין בין אמת לשקר. ככל שאדם יותר רגיל בדרכי הלוגיקה, אז באמת הנפש שלו מתחדדת יותר, וזה בוודאי מעלה. לכן אומר הכוזרי, החבר, אני חושב שבכל זאת צריך ללמד אותך את זה בגלל חידוד השכל, ועוד בשביל עוד משהו ולאישור שאפשר לקבל מזה לדבר החכמים ז"ל, וזהיר ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. שימו לב שהגרסה היא לא כמו במשנה שלפנינו. אצלנו במשנה כתוב וזהיר ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס. אז כן, יכול להיות שזה קיצור, יכול להיות שזה גרסה אחרת, יכול להיות שזה קיצור, וזהיר ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. יש אגב בזה מחלוקת בין המפרשים, יש כאלה שאמרו שצריך מכן ללמוד שני דברים, ושקוד ללמוד תורה, זה דבר אחד. דבר שני, דע מה שתשיב לאפיקורוס, אז גם את זה צריך ללמוד. יש מי שאומר לא, אם אתה תהיה שקוד ללמוד תורה, ממילא תדע מה שתשיב את האפיקורוס. ומי זה אפיקורוס? הוא לא הכופר הראשון, הפילוסוף, אפיקורוס, כן, קראו לו, מה?
דיבר פילוסוף
יווני
שאמר שמטרת האדם זה
ליהנות,
והוא עצמו
אמר
שליהנות זה
להקשיב. כן, זאת אומרת, המטרה היא העונג השכלי. אז מה רע בזה? שאתה הופך את השכל לכלי לתענוג, במקום שהשכל יהיה כלי לברר את האמת. נכון, טוב, אז אפשר תמיד לראות הקבלות. אבל אתה משתעשע בזה שיש אמת. אתה לא מחפש אמת כדי למצוא שעשוע. ברור. אפיקורוס היה חכם יווני שאמר שמטרת האדם היא העונג השכלי. אפיקורוס היה חכם יווני שאמר שמטרת האדם היא העונג השכלי. מזה השתמשו בשם שלו כדי לתאר כל כופר. השאלה היא, מדוע השתמשו דווקא הלאה בשם שלו ולא בשמות אחרים? הרי וכי לא היו אפיקורסים אחרים חוץ מאפיקורס? היה אפשר להגיד האריסטו הזה, למה להגיד האפיקורס הזה? כן? תגיד הספינוזה הזה, תגיד, למה אתה אומר דווקא אפיקורס? למה הוא היה יותר חמור בעיני החכמים מכל שאר הכופרים? משום, מה? מסיבה פשוטה, משום שאחרי שפסקה הנבואה, הכלי העיקרי שנותר בידינו כדי לדעת את האמת זה השכל. זה מה שנשאר לנו. פעם היה לנו נביאים, אין לנו יותר נביאים, אז נותר בידינו השכל. אם כן, השכל הוא כלי יקר מאוד שמבאר לנו את האמת. אם אתה משתמש בכלי האחרון שנותר בידינו לשם חיפוש התענוג, סימן שהאמת כבר לא מעניינת אותך. אז זה הכפירה יותר חמורה שיכולה להיות. כן, בבקשה.
אני חושב שמישהו שעובד עבד את רב מורה, זה פחות, לא חמור, אבל פחות בייתי מאשר מישהו שמדבר על ביקורת, וזה שמישהו שמדבר על ביקורת, פשוט שולל קיום קונסטנציה בכל צורה שהיא.
זה יכול להיות שזה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא מה שאומר פה. יכול להיות שזה נכון מה שאתה אומר, אבל הוא לא אומר את זה פה, הוא אמר את זה לפני כן. נגיד ככה, במאמר רביעי הוא מעדיף את עובד עבודה זרה על פני האפיקורוס, ואילו במאמר חמישי הוא מעדיף את האפיקורוס על פני עובד עבודה זרה. מדוע? כי מאמר רביעי התוכן שלו זה החוכמה, והחוכמה האמיתית היא החוכמה הקשורה לאלוהות, לכן הוא מעדיף את עובד עבודה זרה. ואילו במאמר חמישי הוא דן בפילוסופיה בכלל, בשבח השכל האנושי, ואז הפילוסוף עולה על עובד עבודה זרה. אז תמיד לפי ההקשר. יש דבר שצריך לשים לב, אני לא יודע אם זה בגלל שלילה טרנסנדנציה או לא, בגלל שגם העובד אלילים עשוי לשלול טרנסנדנציה, אבל בתחילת ספר הכוזרי יש לו שם תיאור של המלך, נכון? הוא אומר על המלך שהיה מלך שהיה עובד עבודה זרה, שהיה נגלה אליו המלאך בכל לילה ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה. הוא מוסיף לו, אבל מעשך אינו רצוי. עכשיו, אינו רצוי זה בלשון המעטה, כי ידוע שביהדות עבודה זרה זה הדבר המתועב והמשוקץ ביותר שיש, נכון? איך כתוב בתורה? שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא ולא תביא תועבה אל ביתך. כן, רואים שהתורה משתמשת בביטויים קשים מאוד כלפי עבודה זרה. גם העונש על עבודה זרה הוא העונש היותר חמור שיש, השכילה. וספר שבא להגן על היהדות, רבי יהודה הלוי, הוא כותב לך על עובד עבודה זרה, כוונתך רצויה. מה כל כך רצוי שם? הרצינות. כלומר, יש יחס של כבוד לרצינות של עובד האלילים. לא, לא, הוא רציני, סיריוס. כן, כל הכבוד לו. כן, הוא עושה את זה נכון, בכוונה אמיתית. כי נקודת המוצא של עובד אלילים היא נקודת ודאות. אז גם אם זאת ודאות על שטות, אבל זאת ודאות. לכן גם כשאחר כך יבואו ספקות בליבו של עובד האלילים, בסופו של דבר הוא יגיע לוודאות של דברים אמיתיים. מה שאין כן נקודת המוצא של הפילוסוף. נקודת המוצא של הפילוסוף זה הספק המתודי, ולכן גם כשהוא יגיע לאיזושהי ודאות, אחריתה של הוודאות הזאת, ספק. יפה מאוד. לכן צריך להתחיל בתור עובד אלילים ולא להתחיל בתור פילוסוף.
פילוסוף לא יכול להיות
בטוח
בשום דבר?
במהות לא. כן? אלא אם כן הוא פעם היה עובד אלילים לפני אותו פילוסוף, וזה רוב הפילוסופים. אבל אם אדם לא זוכר את זה שפעם הוא היה עובד עבודה זרה והוא רק פילוסוף, אז אין לו תקווה.
האדם
הרגיל, אגב, סתם אדם, עובר שלושה שלבים בחיים שלו: ילד, נער ובוגר, נכון? כשהוא ילד הוא עובד אלילים, כל ילד עובד עבודה זרה. כשהוא נער הוא פילוסוף, הוא דורש דין וחשבון על כל מה שהוא קיבל. כשהוא בוגר יש סיכוי שהוא יהיה מאמין. בסדר? טוב, בואו נראה שוב את הדברים. אם כן, הוא אומר, צריך, יש לו אלה, דם שתאשים זה אפיקורוס. יש אצל רב נחמן מברסלב הבחנה מאוד מעניינת, בין שני סוגי אפיקורסים. יש אפיקורוס שיש עליו, ששואל שאלות שיש עליהן תשובה, אבל זה נאמר דם שתשיב לאפיקורוס, כלומר צריך להחזיר בתשובה את האפיקורוס. כן? אפיקורוס של שאלה, אז דם שתשיב, איך להשיב את האפיקורוס בתשובה. ויש שאלות של האפיקורסות השנייה, הוא קורא לזה, האפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי, זה מושגים בקבלה, הוא אומר, זאת אפיקורסות שאין עליה תשובה, בגלל שאין שם שאלה. אין שאלה באמת, אז באמת אין תשובה, ולכן על האפיקורסות הזאת נאמר, כל באיה לא ישובון. כן, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, שאין לה שאלות באמת, ולכן אף על פי שהיא מנוסחת בצורה שנראית חכמה, מצד האמת אין פה חוכמה. ולכן אין שם תקווה גם לחזור בתשובה. פילוסופיית האבסורד קוראים לזה. פילוסופיית האבסורד. אה? זה ענף של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. של פילוסוף של האבסורד? אני חושב שלא. הוא היה אומנם אקזיסטנציאליסט, אבל לא בזרם של האבסורד. יש בעיה אחרת. איך אפשר גם להיות אקזיסטנציאליסט וגם מאמין בנבואה? זה לא לגמרי פשוט. כן? זה סוגיה בפני עצמה, הרב סולובייצ'יק. נכון, אז השאלה אם זה יהדות או שזה פילוסופיה. כלומר, אני לא נגד זה שתלמיד חכם יהיה גם פילוסוף, אבל שלא יגיד שזה יהדות. הוא יכול להגיד זאת הפילוסופיה שלו. מובן? מה? אין משמעות לכלום. זה פשוט, לא? רגע, יש לזה כינוי בתנך. בתנך יש ביטוי לזה. לץ. הלץ. שימו לב, דבר מעניין, בספר תהילים, פרק א'. אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם כבצוב, תורתו יגיע יום ולילה, והיה כעץ שתול על פת גמיים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. אם כן, יש לנו תיאור של ארבעה אנשים. הרשע, החטא, הלץ והצדיק. אם כן, כמה יש לנו? אתם יודעים לספור? כמה אצבעות יש פה? אתה לא צריך משקפיים. כן, אם כן, עכשיו, רגע, מה המשך הכתוב? לא כן הרשעים, כי אם כמות אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אז מספרים לנו את הגורל של הרשע, החטא והצדיק. מה חסר? הלץ. למה?
כי אין
לו גורל. אין לו אחרית. זאת אומרת, הרשע, הצדיק והחטא, לכולם יש זכות להגיע לחיי העולם הבא כדי לבדוק עד כמה הם טעמו את סולם הערכים האמיתי. אבל הלץ, אין לו סולם הערכים כבר בעולם הזה. לכן אין לו גם אחרית לעולם הבא. לכן לא מתואר שם מה היא אחריתו. טוב, נמשיך הלאה. יש בכלל בעיה בכל הספר הזה שאתה הזכרת, אישי אמונה. מהו סולם הערכים שכלפיו הוא מתמודד? האם זה סולם ערכים מערבי או פנימי ליהדות? אז השאלה אם זה יהדות? זה קשה לומר, זה נותן חכם גדול, הרב סולובייצ'יק, אבל זה לא יהדות משהו.
הוא מתחיל
בדקארט.
בקביעה, מתחיל בקביעה מאוד ברורה, שהסבל שנובע מחסר קונטננציה בעולם המערבי מוכר לכולם.
מוכר לכולם? אולי לא.
לא, זה אכן נובע מבסיס...
נכון, מקירקגור, דקארט, וכל מה שאתה רוצה. זה בעיה. אני מסכים איתך. טוב. כי החכם התנים כנביאים למשל, אני קורא שוב בתוך הבשנוכו של הבתוכו, כן? כי החכם התנים כנביאים למשל, כן? אנחנו בפסקת את זין עכשיו, פסקת את זין, אבל בתרגום שאיננו התרגום שאתה מחזיק ביד, תרגום אחר, רק שתדע. בסדר, רק שתדע. כי החכם התנים כנביאים למשל אינו יכול להועיל הרבה לחברו בדרכי הלימוד ולא להשיב על שאלותיו בדרכי חוכמת הדברים. בעל חוכמה זו לעומת זה, ישימו לב פה דבר קצת שונה מהרמב״ם. משמע לפי הרמב״ם שהנביאים היו בקיאים גדולים בכל דרכי החשיבה הפילוסופית. לפי רבי יהודה הלוי יש להם צינור אחר של התמודדות, של התבוננות. כן, דרכי הנבואה הם דרכים אחרות, כמו שלמשל לגבי בריאת העולם. אז מה שאומרים הפילוסופים על הסדר של הגלגלים שונה מאוד ממה שנאמר בספר יצירה למשל, וזה הוא יראה לנו במאמר רביעי, נכון? טוב, בעל החוכמה זו לעומת זה, כלומר חכמי הפילוסופיה, מתהדר בחוכמה מדומה עד כי כל שומעו מוצא בו יתרון על פני התמים מהו הטוב, שחוכמתו מיוסדת על אמונות אשר איש לא יעבירהו עליהן. ועם כל זה, מגמתו האחרונה של בעל חוכמת הדברים, כלומר המותקה למי, בכל אשר הוא לומד ומלמד, היא כי תעלנה בנפשו ובנפש תלמידיו אותן אמונות אשר בנפש התמים ההוא הן תבואות מטבע. הרי המותק על המין היו דתיים, הם היו מוסלמים דתיים.
להשיג את האמונה על ידי הדברים
שהנביא משיג בצורה אחרת, בצורה חווייתית. כלומר המותק על מנסה להשיג בדרכים אינטלקטואליות מה שהנביאים משיגים בדרכים חווייתיות. בסדר? זה החילוק. ואם תשאל את המותקלם עצמו מי עדיף, הוא יאמר לך הנביא. אז זה משהו קצת פרדוקסלי. הוא עוסק יומם ולילה בחוכמה שאיננה עולה לערכה של ההתגלות הנבואית. מה? אין לו נבואה. בסדר. זה נורא, לא, זה לא רק מה לעשות. אצל המוסלמים היא פסקה באופן תיאולוגי אבסולוטי. כלומר, היא לא תחזור לעולם. כן? במובן הזה האסלאם חי בתוך אווירה של שלילת ההתגלות. אצלנו זה שהנבואה פסקה זה פאק. זה כשל מערכתי חמור. כן? אבל זה ניתן לתיקון. זאת אומרת, זה, משום מה היא פסקה.
זה שכאילו היום אנחנו בהרבה ישיבות, או כל אחד אולי במאבק הפנימי שלו, עולה בדרך של המותקה למי, ומנסה שהוא להוכיח לעצמו בלי התגלות כל מיני דברים, זה בסדר, כל עוד אני יודע שזה בדיעבד.
יפה. זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי בישיבות יש באמת שני כיוונים. יש כיוון של אינטלקטואליזם בישיבות, שהוא מאוד מסוכן, כלומר שהוא מהווה מחסום בפני אפשרות חידוש הנבואה. כן, כל זמן שאני חושב שדוקטורט ביהדות יותר מעניין מאשר תפילה אחת עם יראת שמיים, אז יש בעיה. כלומר, אלא אם כן זה מה בתוך ענבה. כלומר, מתוך יראת שמיים אמיתית, יש גם תוספת של הכלים האקדמיים, אז זה בסדר. חם ולא
יודע אדם מצב שבו יש
כמעט
שתי אישויות שונות.
נכון. שימו לב עד כמה שרבי יהודה הלוי מדגיש את זה. כל פעם הוא חוזר על זה. כן? זאת אומרת שהוא עלה על הנקודה המרכזית, אני חושב. כן.
פעם
אחת
אישיות
עם
היגיון
חזק
מאוד,
ופעם
אחת הוא
מתגלה כאישיות
חווייתית,
וכל
היגיון
בכלל לא משקרות. נכון. למשל, נבואה זה כמו שכרות. כן? אדם שיקור. אסור לו להורות הלכה, נכון? למשל, אסור לשאול שאלות בהלכה לרבנים בשבת אחרי הצהריים. זה כתוב בגמרא. למה? כי הם שתו יין בסעודה. מכיוון שהוא שתה יין בסעודה, אסור לו להורות. ואין יש אומרים שזה איסור דורייתא. ואין יש אומרים. זאת אומרת, וגם נביא, בשעה שהוא מתנבא, אסור לו לפסוק הלכה. כי הוא שיכור. כי הוא בפאזה אחרת לגמרי, הוא בממד אחר לגמרי של חיים. למרות שלפני הנבואה הוא חכם. אתה יכול לתאר לעצמך כי ישעיהו הנביא יושב בסנהדרין, פתאום הוא מבקש הפסקת ישיבה. מה קרה? אני צריך לקבל משהו. מה? פקס וגיע. כן? צפצוף. אז אומר, בבקשה, הישיבה בטלה, לשעה, מן הסתם היה ראש הסנהדרין, ישעיהו. אי אפשר להמשיך. גומר, אומר, כה אמר השם, גומר, חוזר לנימות. ועם כל זה, מגמתו האחרונה של בעל חוכמת הדברים, בכל אשר הוא לומד ומלמד, היא כי תעלנה בנפשו. ובנפש תלמידיו אותן אמונות אשר בנפש התמים ההוא הן תבואות מטבע. וייתכן כי חוכמת הדברים תערער הרבה מאמונת האמת בלב בעליה על ידי ספקות מתעוררים ועל ידי דעות חלוקות הנמסרות בשם חכמים שונים. מה שהוא אומר כאן זה נכון גם על בעלי הלכה. כן, הרב קוק אומר באורות הקודש שתלמידי חכמים זקוקים לקשר מתמיד עם עמי ארצות. זה חשוב מאוד. מדוע? כי תלמידי חכמים יש להם חולשה בנטיות הטבעיות בגלל הריבוי השכלי. אתה הולך לאדם המוני בעל נטיות טבעיות בריאות, ואתה אומר לו, מוכר חמוצים יקר, האם לדעתך מותר למסור שטחי נחלת קודשנו עבור חתיכת נייר מזופתת? מה התשובה שלו? מה פתאום, נראה להם מה זה, ניכנס בהם וזהו, נכון? הוא בריא. רגע, 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 אתה יכול לשאול, האם כבודו שקל את דיני פיקוח נפש ותקפות מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה ועוד כמה דברים כאלה? לא שקל. אתה לבלבל אותו. לעומת זה אתה הולך לתלמיד חכם, אתה אומר לו, כבוד הרב, האם מותר מפני פיקוח נפש של חיילים יקרים אולי קצת לסגת משטחים בשביל להשיג שלום? אומר הרב, הרי נבדוק. מצד אחד יש מצוות יישוב ארץ ישראל, זה מצווה. מצד שני בעל מגילת אסתר אומר שזה לא נוהג בזמן הזה. נסתמך על התוספות של רבי חיים כהן במסכת כתובות. אבל מצד שלישי אבני נזר, וגם בכלל הרבה פוסקים, המהרית והמבית, דחו את דברי מגילת אסתר ודחו אותו לגמרי מן ההלכה. אז אין הלכה כמו מגילת אסתר. אז אם ככה, אבל בכל זאת יש פיקוח נפש. גם אם נאמר שזו מצווה, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל במלחמה, כבר כתב על מנחת חינוך, שלא שייך לדבר פיקוח נפש. כי זו מצווה שיוצאים אליה אפילו על מנת להיפגע. אם כן אסור. אז מה קרה לאותו רב? הוא פסק בסוף נכון. אבל בדרך עלה לו בראש האפשרות, עלתה לו האפשרות השנייה. כלומר, דווקא המעלה השכלית החלישה אצלו נטייה טבעית. לכן גם כשבסוף הוא פוסק לאיסור, זה מחוסר עוצמת חיים. לכן, קל וחומר, הוא יגיד שוט, שמותר, כן? אבל זאת אומרת שיש צורך לתלמידי חכמים לבוא במגע ישיר עם תלמידי חכמים, עם המאה ארצות. היה באמת חכם אחד ששאלו אותו את השאלה הזאת שהבאתי לכם, כן? האם מותר למסור שטחי ארץ ישראל בשביל פיסת נייר? קראו לו הרב עובדיה הדיה. הרב עובדיה עדיה בשאלות תשובות ישכיל עבדי. אז רואים שמה מהשאלה, מהאופן שבו הוא עונה לשואל, שהוא לא מבין את השאלה בהתחלה. הוא חי, הוא נסתר כמה שנים אחרי מלחמת ששת הימים. היה ראש ישיבת בית אל של המקובלים, אתה מתחכם גדול, היה חבר בית הדין הרבני העליון, והוא עונה שמה שבאחר אני לא מבין איך בכלל אפשר לעלות על הדעת למסור משהו מסיטרה דקדושה לסוטרה דמסרה. דבר ראשון שהוא לא מבין. הוא מגיב כמו מקובל, הוא היה חכם בקבלה, אז משהו מהנטיות הטבעיות של ההמון נשארות אצלו. אחר כך הוא דן מבחינה הלכתית למה זה עשור. כן, מה אתה רואה? בבקשה. כתב שוט של שמונה כרכים. כן, לא רק הרב עובדיה ההוא כתב שוט בשמונה כרכים, גם הרב עובדיה ההוא. כן, מה אתה רואה? כן. טוב, זה אני סיגננתי, כן. אפשר לבלבל את האמון. לא די. כי אפשר לבלבל אותו. במיוחד אם התלמיד חכם יבוא אליו ויבלבל אותו. לא, אבל זה אומר שלפני שהתלמיד חכם דיבר איתו, יש לו עדיין תגובה נורמלית. זה מה שזה אומר. כן, כן. לאו דווקא. לאו דווקא. לא אמרתי שצריך לפסוק את הנטייה הטבעית, אבל היא חשובה בבניין הנפש של המשכיל. ברור? כן. 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 זאת ישיבה בת 250 שנה. היא קיימת עד היום הזה בירושלים, כן. כן.
תלמידי חכמים זקנים מאוד. הקטע שהכלל הזה קצת שונה, זאת אומרת, הם יותר דומים לכמו הרב עדיה, שהנטייה הטבעית...
אם יש להם רוח הקודש, כן.
נתקלתי שרבנים זקנים עונים ככה בקצרה.
כן. בדרך כלל לא תמיד. לא תמיד. אני מכיר תלמידי חכמים זקנים, שבכל זאת אצלם הנטיות הטבעיות הוחלשו. כן. שכתבו שאלות ותשובות בהלכה, מה? כן. אני אתן לך דוגמה, סליחה. אתה יודע, לגבי מחלוקת בין זומה וחכמים, האם מזכירים יציאת מצרים בלילות או לא? אז החידה, בשמחת הרגל, יש לו פלפול שלם מסביב למשנה הזאת. הוא מביא שמה שהרמב״ם פסק כמו בן זומה וכו', הוא אומר, אבל מה שייך פה פוסקים, כך הוא כותב, בדבר שכל ישראל נוהגים כמוהו, בוודאי שכך הלכה. כך הוא כותב, מה שייך כאן פוסקים? אתה אומר, סליחה. מה, במצרים? לא הייתה פילוסופיה במובן היווני של המילה, אבל הייתה חוכמה, ודאי. היו ספרי חוכמה אצל הפרעונים. לא, לא. ודאי שיש כתובים. ודאי. יש ספרי מוסר גדולים שנכתבו על ידי גויים במצרים, דווקא בזמנו של שלמה המלך. ויש דברי חוכמה, בהחלט, שבאו אלינו. אבל לא בסגנון היווני. זה דיברנו כמה פעמים, מה ההבדל בין הסגנון שלפני יוון והסגנון שאחרי יוון. אבל לא בסגנון היווני. הסברנו את זה כמה פעמים שיש הבדל בין הסגנון הפילוסופי שלפני יוון ואחרי יוון. זה לא אותו דבר. אפשר לומר שכלי החוכמה במצרים העתיקה זה כלים יותר חווייתיים עדיין. זאת אומרת, לפחות הם המקיפים את המיתוס, לא באים ממקומו. טוב, כן. בבקשה.
אני
שואלת מה אני אומר.
לא.
זה אולי מה שהבנת, אבל זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהעולם נבנה משיתוף הפעולה בין שני הכוחות.
ואמרת,
כלומר, אמרנו
שיחידים מסוגלים
לשלב
בין
החוכמה? כן, זה
בעלי
רוח הקודש.
מה?
בעלי רוח הקודש.
בעלי רוח הקודש,
אז זה אומר שהרבנים הם לא הולכים לפי השכל. לא, הם הולכים לפי השכל. יש שלושה סוגי אנשים, יש עמי ארצות, יש רבנים, ויש בעלי רוח הקודש. למשל בפרשת בשלח. אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת. אתה זוכר מה שאמרתי פרשת בשלח? על המן? אני אתן לך לחם מן השמיים, ויצא העם וליקטו דבר יום ביומו, דבר ראשון שיקרה. דבר שני, אני אומר לך, והיה ביום השישי, ולקחו ולקטו לחם משנה. בא משה דם ישראל, אומר להם, הקדוש ברוך הוא יחליט לתת לכם לחם, ותאספו דבר יום ביומו, ואל תותירו עד בוקר. על יום שישי הוא לא אומר להם כלום. ויש אנשים שבמקום לסמוך על משה לקחו, הותירו, וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה ויבקטו ממנו דבר יום ביומו. הממעיט המרבה לא סיב וכו'. בקיצור, בסוף הם למדו את העניין. זאת אומרת, כיוון שהם ראו שכשהם עוברים על דברי משה יש תולעים, אז הם לא לקחו יותר. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה. מי אמר להם? אף אחד. ויבואו נשיאי העדה, ויגידו למשה, מה הם הולכים להשתנקר? הם הולכים להגיד למשה, אתה רואה, ביום הראשון הם כבר עברו על דבריך, אחרי כמה ימים הם שכחו את העסק, עוד פעם הולכים פי שניים. ויאמר עליהם משה, הוא אשר דיבר השם, שבת שבתו ניצר קודש. זאת אומרת, שהיו פה שלושה קבוצות. משה יודע שביום שישי צריך לקחת פי שניים. למה? כי השם אמר לו, הוא נביא. העם יודע שצריך לקחת פי שניים. למה? יש לו הרגשה כזאת. רוח הקודש של האומה. מי לא יודע? נשיאי העדה. כי הם כבר לא בשדרה של ההמון, כלומר, הם אנשים מורמים מעם, אז הנטיות הטבעיות כבר לא פועלות אצלם, אבל עדיין רוח הקודש אין להם. אז זה מחליש אותם. כי עובדה שהם לא יודעים מה שהשם יודע, או מה שמשה יודע.
לא,
יש מצבים כאלה. יש מצבים שעדיפה החוכמה לה נטייה טבעית. מדוע? משום שבשעת מבחן, אז ההמון לא יודע איך לעמוד. כלומר, בשעת מלחמה, זה מה שאומר הרב קוק שם עבורת הקודש, בשעת מלחמה רוחנית גדולה, אז יש צורך בהדרכת החכמים. בלי החכמים, ההמון ילך לאיבוד. מה אתה אומר?
אחרי כל השיקולים
מתחילים, כן, יש אפילו הלכה בזה. כשהלכה רופפת בידיך, זאת אומרת הלכה רופפת, יש צדקן, צדקן אתה לא מצליח להכריע. אז מה אומרת ההלכה? פוק חזה מעמד הבא, לך תראה מה העם נוהג. מה זאת אומרת איך לראות מה העם נוהג? אם אני, שאני חכם גדול, לא מצליח להכריע, אז אני אסמוך על דעת העם? זה בדיוק זה. מכיוון שאתה לא מצליח להכריע, זה סימן שהתורה לא אצלך, אלא אצל העם. אז לך תלבד מהם. אמר לי פעם הרב מאיר זיני, אביו של הרב אליהו זיני, אמר לי, אני למדתי בחיים שלי יותר תורה מן ההמון הפשוט מאשר מן הרבנים. כן, מה אתה אומר? התחושה זה תחושה של ההמון בכללו, לא של אדם יחיד. אדם יחיד יכול להתבלבל על ידי האינטואיציה שלו. יש הרבה אינטואיציות מוטעות אצל האדם, אבל בכלל אין אינטואיציות מוטעות, אפילו כשזה נראה נגד דברי תורה. למשל, הייתה אינטואיציה במאה ה-19 לרוב עם ישראל שהגיע הזמן להקים מדינה. אז ברגע שזה כך, אפילו שאלף רבנים יגידו לא, אנחנו יודעים שזאת האמת. וזה רבי יהושע מקוטנו, בעל שאלות ותשובות ישועות מלכו, כותב את זה. הוא אומר, איך אני יודע שעכשיו התחילה הגאולה? כי אנחנו רואים את ההתעוררות לארץ ישראל בכל המגזרים. זאת אומרת, אם היית אומר רק רשעים או רק צדיקים רוצים את זה, זה עדיין חשוד, אתה לא יודע אם זה אמת, כי אולי זה בגלל המבנה הפסיכולוגי המיוחד של הצדיקים או המבנה הפסיכולוגי המיוחד של הרשעים. אבל אם אתה רואה שגם רשעים וגם צדיקים וגם אשכנזים וגם ספרדים כולם מתעוררים לזה, זה סימן שזה דבר השם. גם הנציב וולוז'ין אומר את זה, כל המון ככל שדי בדברו על ידי נביאה.
זה
אירופ? לא, שזה צריך להיות כללי. זה לא עניין של רוב. יש כוונה שההתעוררות הזאת מצויה בכל מיני מגזרים. הרי לא כולם התעוררו לציונות. אבל הכוונה שזה לא מיוחד למגזר מסוים. בדיוק. כן, מה אתה אומר?
אני מרגיש שעכשיו יש לי רגש טבעי כלשהו, אני לא יכול באמת להבחין עד כמה רגש טבעי הזה טהור מכל מיני מחשבות שיש לי.
זה קשה מאוד לדעת.
היה לי תקופה שבה באמת היה לי רגשות טבעיים נקיים ממחשבות, אבל אז לא יכולתי לדבר עדיין. אז לכן אני לא יכול לשאול את מאוד הרגש טבעי, כי הוא לא טבעי.
הוא חצי טבעי. אבל כשהוא המוני, אז הוא יותר קרוב אל הטבע. כלומר, דבר שהוא בציבור הוא יותר קרוב אל הטבע מאשר בדבר שהוא אצל היחיד.
עכשיו, לגבי השימוש בין שני הדברים, הפוק בין היה למדרש של שמי שהוא דוחה את הגר עם אמת הבניין, הוא מסביר את המשמעות של אמת הבניין, שאת המבנה השכלי אסור לבנות מרגשות, זה לא יכול להיות אחד מהבני הבניין, וצריך להיות אמת הבניין, שאיתה אתה בודק עם הקיר ישר.
נכון, נו.
אז זה כאילו השימוש עם השכל ועם
הלב. זה שמי. שמי היה אליטיסט כידוע. שמי היה אליטיסט, הוא היה איש האליטה. כן,
אבל העמדה של שמי זה כאילו העמדה הנכונה, והילל פשוט אצל אותם אנשים ראה שהם יכולים להבין דבר נוסף. מבחינת הקובלת בין השכל הרגש, שהשכל בונה את עצמו והרגש מודד אותו, זה חוזר את הרב קוק גם לדברים אחרים לגבי קהלת.
הרגש זה מה?
הרגש זה, כאילו אני בונה את הבניין, השכלי של מדינות שכליות, ועם הרגש אני מודד האמא שבניתי נכון.
אה, יפה.
אני לא מכניס אותו בתוך
הבניין. יפה, לא הכרתי את זה, אבל זה יפה.
אבל אני מודד לי.
יפה. אז זה שוב החיבור. כן. טוב.
פה בעצם ככה, אם הרוב הוא כולל, אז לפה פעת, זה בשבילה נניח למנהיגות. אם מנהיגות למשל קבעה...
למה? המנהיג צריך להיות גם כן קשוב לרגשות האומה. לא תמיד, אבל לפעמים כן.
גם כשלמנהיג אין דעה
שדומה
לעם?
זה חריף. בדרך כלל, מנהיג שהוא באופן מוחלט איננו פועל כמו העם, אז הוא יעוף, בדרך כלל. יערגו אותו. לפעמים, כן, קראת פעמים כאלה. אבל בדרך כלל, זה כן. בפוליטיקה, אם אתה לא קשוב למה שקורה, אז אתה מסתכל. המנהיג צריך לסחוף, הוא לא צריך להיות נסחף, אתה צודק. אבל גם כשהוא בא להוביל, המנהיג הוא צריך להוביל מתוך שהוא קשוב לזרמים. מתוך כך הוא יכול להטות אותם, אבל אם הוא הולך בניגוד לאומה, אז לא ייתנו לו. כן. נכון.
מנהג העם.
הוא סובר הפוך, ובסוף פוסק, פוסק כמו העם, צריך, הוא חייב לפסוק כמו...
אני ישראל לפסוק אחרת, זאת אומרת, יש... גם הפוסק, הרשב"א כותב את זה, הפוסק צריך לדעת מתי לדבר, מתי לא לדבר. זה לא אם שצריך לשתוק. אז זה לא שזה בסדר, אבל סימן שיש כוונה בזה. כלומר, זה שעם ישראל לא רוצה לשמוע לך, יש לזה גם כן תפקיד. כן, למשל, רבי מאיר הלוי אבולעפיה, הרמה. שמעת על רבי מאיר הלוי אבולעפיה? היה גדול בספרד, בדורו של הרמב״ם. גדול מתנגדי הרמב״ם בדורו. הוא דווקא מסכים עם הרמב״ם בנקודה מעניינת, שלא צריך להכניס פיוטים באמצע התפילה. זה מחלוקת עתיקה, כן? האם להכניס פיוטים בתוך התפילה או לא להכניס פיוטים בתוך התפילה. אז רבי מאיר הלוי אבולעפיה אומר שהוא חושב שלא צריך להכניס. ובקהילה שלו, שבה הוא היה הרב, היו אומרים פיוטים בתוך התפילה, באמצע ברכת אמת ויציב. הוא אומר, ואני לא אומר איתם, אלא אני מגיע עד תהילות לאל עליון, שותק, מחכה שהם יגמרו, ואומר יד ישראל איתם. בסדר? אפילו האריזה. היום אנשים אומרים, צריך לנהוג כמו הארי. באלף אחד דברים נוהגים לפי הארי. אז יש דבר אחד, שכשהארי היה מתפלל במקום שלא נהגו כמוהו, הוא עשה כמו הקהל. אז אם כבר פוסקים כמו הארי, אז תפסוק כמו הארי, שצריך לעשות כמו הקהל. אני מתפלל בכל מיני בתי כנסת, הארי. בצפת, ברוך השם, לא חסרו בתי כנסת. כן, טוב. כן. לכן אני מסביר לך, המלך לא צריך לעשות כמו העם, אבל הוא צריך להוביל את העם. אבל זה לא בישור, ושאול שלא מסוגל להוביל את העם באמת נפסל, אבל הוא צריך להוביל את העם מתוך הקשבה למה שקורה בעם. זה עדין, זה לא קיצוני, לא לכאן ולא לשם. שאול נפל אל אחד הקצוות. זה? כן? נכון, רק התחשבה. נו. הלאה. כן. על מה את מצטערת? אין מה להצטער. אולי הם רוצים לטרוף אותך, אבל זה משהו אחר. כן? אני לא מבין. אדם שרוצה לדעת מה הדין, שואל את רבו, מה הבעיה?
יש משהו
שהוא כללי,
יש
לו... מה
זה
משהו כללי?
סתם,
תחושות
שיש בעם, לא
יודע, סתם, סתם. יכולות להיות תחושות, אני רוצה לבדוק אם הן מתאימות להלכה או לא מתאימות להלכה. לא אמרנו שמה שהעם עושה זה בסדר תמיד, אלא הכוונה היא, גם כשהעם עושה חטא, אז צריך להבין למה הוא עושה אותו. כלומר, לא הרי דומה חטא של יחיד לחטא של רבים. חטא כזה של רבים יש לו משמעות. ואם הרב ניסה לתקן ולא הצליח, הוא צריך להתבונן מדוע הוא לא מצליח. כנראה שיש בתנועה החוטאת הזאת שהולכת נגדו גם כן איזשהו יסוד שצריך לבודד אותו, שהוא חיובי. מובן? אה? בסדר. כן.
הרב נותן הסבר לחטא המרגלים שיש לצד החיובי בתחילי, אבל אני ממש שמעתי ש... מכירים את זה בתור דוגמה. הרב הינפן כאן בתור דוגמה, דבר שלא הולכים אחרי רבים.
מלאי שלא הולכים אחרי רבים. הולכים אחרי מי שצודק. כן, מה אתה אומר? טוב, הלאה. אפשר להמשיך? כן. בעלי חוכמה זו דומים לאנשים הלומדים מקצווי השיר ומתאמנים במשקליו. סולפז' ועוד כמה דברים כאלה. נכון? המענים את נפש לומדי המוזיקה. כן? ניסית ללמוד תווים פעם? ניסית קצת, נכון? נכון, זה היה נורא, נכון? כן, אבל זה כזה טראומטי ש... אז זה מה שאומר כאן, בעלי חוכמה זו דומים לאנשים הלומדים מקצווי השיר ומתאמנים במשקליו. אנשים כאלה משמיעים כל המולה הרבה ודברים הקשים להישמע, לא כן אדם שהשיר טבוע בו מטבעו. אני זוכר פעם ראיתי לפני שנים רבות, היה צועני אחד בשם מניטס דה פלטה, זוכרים אותו?
לא.
לא זוכר? הוא היה צועני שלא ידע תווים, אבל הוא היה מנגן בחסד עליון, כן? ופעם הוא הופיע עם חמישה נגנים אחרים. מה? זוכר אותו? צועני. זה הנוודים האלה שהיו באירופה. מה? קוראים להם באנגלית ג'יפסיז. כן. אז היה, באמת הוא היה אומן גדול. פעם הוא הופיע עם חמישה, שישה נגנים, נגני משנה. אז הוא נתן להם לנגן, זה אנשים שלמדו תווים, הכל בסדר. כן, ואז כל, השמיעו מוזיקה לא רע, כן? אחר כך הוא אמר, טוב, בסדר, עכשיו זה אני. ואז הוא ניגן יותר, את כל המנגינות שלהם בבת אחת, בלי ללמוד תווים בחיים שלו. כן, אז היה אדם הגיוני. אז מה שאומר כאן, יש אנשים שהם לא מלומדים בחוכמה של מה שהם עושים. כן, לא כן אדם שהשיר טבוע בו מטבעו. הוא קונה לו אומנות זו ולא כל תורה. הלזה טוען טעם משקלי השיר, ולכן לא יזייפם לעולם. ואילו האנשים ההם מגיעים לכל היותר למדרגה בה יוכלו ללמד פרק במקצב השיר אשר האומן האמיתי נראה כמחוסר ידיעה בו, שהרי אין ביכולתו למסור מאומנותו לאחרים. האמת היא כי הוא יכול ללמדו לאחר כמותו ברמז מועט. כן, גם, זה גם מעניין, לגבי ספרי תורה. מה נאמר במסכת חגיגה? שאין מלמדין מעשה בראשית, נכון? לא מלמדין. גם לא מעשה מרכבה, נכון? אסור. נכון? אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אז אם לא דורשין בעריות בשלושה, אז בכמה מותר? בשתיים. ואם לא דורשין במרכבה, בראשית בשניים, אז בכמה? באחד. ואם לא דורשים במרכבה ביחיד, אז באפס. זאת אומרת שלא מלמדים מעשה מרכבה. אז איך ילמדו בכל זאת? אז החוכמה הזאת טובה מן העולם. מהמורה הראשון היא כבר לא יכולה לעבור עליה. אלא אומרת המשנה, אלא לחכם הוא מבין מדעתו. זאת אומרת, אם אתה כבר יודע, אז אפשר ללמד אותך. אבל אם אני כבר יודע, לא צריכים ללמד אותי. לא. אתה מלא ידיעות, רק אתה לא יודע מה הסדר של הידיעות. לכן אומרת המשנה, מלמדים אותו ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? ברמז קל. כלומר, הידיעות כבר נמצאות אצלך בנפש. רק אני אגיד לך, זה קודם לזה, שקודם לזה, שקודם לזה. זהו. ואתה כבר יודע הכל. ויש אחד, שהוא לא חכם ומבין מדעתו, ילמדו אותו קבלה 1,000 שעות, הוא לא יבין. כי הוא לא בנוי לזה.
בפועל היום.
כן.
בפועל. אדם שאולך ללמוד מה שלא קבע היום.
כן.
ובישיבת מקובלים ככה עושים.
אני מתאר לעצמי. השאלה היא מה שלומדים היום בישיבת המקובלים זה סתרי תורה. זה לא ברור. כי מה שרבי חיים ויטל לימד בשם הארי, אז הם בעצמם אומרים המקובלים. זה דרושים על פי הקבלה. זה הדרוש מסביב לסוד. הסוד עצמו לא נכתב מעולם. כן, 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 כתבי הארי, פרח. זה דרוש מסביב לסוד. הסוד עצמו נמסר בעל פה. הוא מעולם לא נכתב.
זאת אומרת
שחכמי
הקבלה שקולפים
וקוראים
ספרי קבלה, לאו דווקא לומדים.
זה מסביב.
אוקיי. אז
רק
את הקבלה
המתקן לומדים
מתולאוזן.
נכון.
וזה קורה
בראי שזה? זה קורה. אבל
יחידי.
ומה זאת אומרת, קבלה קורה ככה? מה? זה לא, כן. כן, בבקשה, אדוני.
יש שני דרכים ללמוד. יש שני דרכים ללמוד.
אחד
מתוך העצמי, הוא שאומר, הוא באמת לפחות את המחשבה שלו.
נכון.
זה
הקצה
החיצוני שהוא מקבל.
נכון.
ולא מצ
נכון.
בעיקר הלימוד החיצוני הוא על ידי מה שנקרא הדלקת ניצוץ או...
דווקא הלימוד הפנימי הוא על ידי הדלקת ניצוץ. הלימוד הפנימי. החיצוני אפשר לקרוא בספרים. אבל כדי שאתה תבין מה שקורה בתוכך פנימה, צריך שמישהו יביא לך את הניצוץ ואתה מבין מה כבר מלא התרחש בתוכך. טוב, הלאה. כן.
אני מדברתי פה עכשיו בשלושה דברים. איפה אנחנו עומדים בכל אחד מהדברים? יש את הלימוד הפנימי או הניצוץ שהוא בלי דיבור גם.
נכון.
יש את הדיבור, ויש את הדיבור ויש את הכתיבה. עכשיו, אנחנו פה אומרים שכאילו הלימוד שהוא פרטני יותר, שהוא מפרש את הדברים וכאילו שהוא מגביל הקווים, זה הכתיבה יחסית לדיבור או אפילו הדיבור יחסית ל...
תחזור רק שעה אחורה, רגע. יש לנו פנימי בלי דיבור, דיבור וכתיבה. מה השאלה הבאה?
יש פנימי שהוא בלי דיבור. פשוט אני יודע מה השם הרכבה עם פנימי, אני אפילו לא יכול לבטא את זה.
נכון, נו.
יש לבטא את זה בדיבור ויש לבטא את זה בכתיבה.
סוד.
עכשיו, המדרגה של הסוד, איפה היא צריכה להיות?
בפנימי.
בפנימי, אפילו לא בא לעבור בעל פה.
ברמז. ברמזים אפשר. זה כמו שרבי נחמן ברסלב מספר על סיפורי מעשיות שלו. רבי נחמן ברסלב הוא מלא סיפורי מעשיות. אז הוא אומר, לפני רבי שמעון בר יוחאי, כשמישהו רצה ללמד סתרי תורה לחברו, היה מספר לו סיפורים כאלה. ואז הוא מעצמו היה מבין. ומה שרשבי עשה, הוא הפך את זה לחוכמה סיסטמטית שמותר לדבר עליה ולכתוב אותה, אבל זה מדרגה נמוכה יותר. כן, פחות ברמז, זה יותר ברור, אבל דווקא בגלל שזה יותר ברור, אז זה פחות פנימי.
כי ההכרה
פנימית
לא שואלת את זה.
נכון. הלאה.
אני שואלת, אמרתי שהדיבור הוא הדבר שעושה אותנו נעלים מהחיות.
יש דיבור.
זה לא, כי...
יש עוד משהו יותר פנימי. נכון,
לא
יותר פנימי. הרי מה אומר רש"י על ויהי האדם לנפש חיה? אומר רש"י שכל הנפשות הן חיות. כן, כל החיות, כל הבעלי חיים, יש בהם נפש חיה. נתוסף באדם דעה ודיבור, כך אומר רש"י.
דעה ודיבור.
כך אומר רש"י.
אז דעה זה הפנימי.
נכון. יש דעה שמולידה דיבור. נמשיך הלאה. וואו. כן. לא כן האדם. כן. האמת היא, כי הוא יכול ללנדו לאחר כמותו ברמז מועט, כן, גם האנשים שהחיים לפי התורה וההתקרבות אל האלוה טבעיים להם, מתלקחים בנפשותם ניצוצות על ידי דברי החסידים והיו לאש בליבותם. תראו, זה ביטוי שירי פה, נכון? מאוד פיוטי.
יש פה אנשים שחיים שזה חיים טבעיים שלהם, אנשים לא קטנים.
נכון, יש אנשים גדולים שהם הם התורה בעצמה.
יש עוד יותר גדולים שזה חסידים שעוד מולדים בהם יותר אש.
נכון.
מי זה אלה
החסידים? בעלי רוח הקודש, שהם לא כל כך מלומדים בדרכי ההיקש, אבל האינטואיציה הבסיסית שלהם מתואמת יותר לרצון האלוהי.
אנחנו רואים אנשים
כאלה. כן, ודאי. כן, כן. ואילו איש אשר אין אלה תבואים בו, זקוק לחוכמת הדברים. ויתכן כי חוכמה זו לא תועילהו ואולי גם יוזק בה. אז זה סיכון שהוא לוקח. כן, ללמוד פילוסופיה. היה פעם איזה יהודי אחד, עשה דוקטורט בפילוסופיה, בגרמניה, ובאמצע רצה להפסיק. הלך לרב שמשון רפאל הירש. אמר לו, כבוד הרב, אני כותב דוקטורט בפילוסופיה, אני עושה מחקר ואני רוצה להפסיק כי אני חושש שאני אגיע למסקנות כפרניות. אמר לו הרב הירש, תמשיך, כי אם אתה תפסיק, לעולם לא תדע אם אתה תגיע לכפירה או לא. אז כאן לי תשאר עם הספק הזה. אם תגמור את המחקר שלך עד הסוף, ייתכן גם שתגיע למסקנות נכונות, אז כדאי להמשיך. הרי סיכון. אמר הכוזרי, לא אבקש ממך כי תציע לפני עניין זה בהרחבה, כי אם זאת אבקש ממך, כי תשמיעני תמציק דברים מחוכמת השורשים. כן, בסדר. והייתה לי למזכרת, כי כבר לקחה אוזני שמעם של דברים אלה, וכבר נחשפה נפשי עליהם. בסדר, זה מה? זה לא מסקרן אותך? מה אומרים הפילוסופים? אתה לא רוצה לדעת? לכן בפסקה י"ח, שהם רואים שאתה בפסקה ארוכה, וגם בפסקה כ', יש אריכות רבה מאוד, כן? זה נמשך עד סוף הספר, עד עמוד רש למד ג', יש פה תמצית של תורת המותקה למין. אחר כך בסוף הספר יש עוד עמוד אחד בנושא ארץ ישראל. יש שני עמודים יותר, נכון? ארבעה עמודים בנושא ארץ ישראל. אבל עד עמוד רש למד ג' יש לנו פה תיאור של התורות של המותק הלם.
רגע, אז הוא חותם את הספר, בוא נגיד שפה הוא חתם את הספר בפרצינות?
לא, חתימת הספר זה משהו אחר, זה על ארץ ישראל.
חייבים לקרוא את זה בפלשלמה.
אי אפשר, לי זה אי אפשר. לא יודע, אבל שידעו שיש פה הרבה עבודה, ועכשיו יש לי בעיה טכנית. אני חייב להגיע לאספת הורים של הילדים שלי, ולכן אני מבקש את רשותכם לסיים מוקדם יותר. מה? תהיו לי אישור שאני אגיש למורה. זהו.